בסדר. פעם שעברה התחלנו לברר את הנושא של פסל מיכה. התחלנו לגעת בנושא הכללי של הקו הזה שראינו שהוא מאוד קשור חטא העגל, פסל מיכה. אחר כך שבע בן בכרי, אפשר, כאילו גם חז"ל אומרים, וירובעם, ששוב פעם שם את העגלים. יש בעצם קו מהעגל עד העגלים. העגלים נמצאים בבית אל ובדן. בדן נמצא באופן מסורתי הרבה שנים פסל מיכה, אז בעצם בפשט הפסוקים רואים את הקו הזה. חז"ל מוסיפים גם את שבע בן בכרי, כלומר את המגמה של ירובעם, של איש לעולם ישראל ראה ביתך דוד, למגמה של אלה אלוהיך ישראל. אנחנו נמשיך עוד מעט את הבירור. עכשיו, אז התחלנו לעסוק בזה שיש פה בעצם עבודה זרה שהיא, הבאנו לפי בעצם הרבה שיטות שהיא לא עבודה זרה בכלל, לא נכון לקרוא לה אולי ככה במובן הקלאסי, אלא ראינו אותה לשם שמיים, שאצל מיכה, שאצל הלוי, שאצל שבט דן. דיברנו על זה ששבט דן בעצם לוקח את הפסל והולך, מחריב את לאיש, מחריב את העבודה זרה שלה, ואחר כך שם את פסל מיכה. ואיך שמיכה אומר, אתה יטיב השם לי כי היה לוי לי לכהן. ויש איזו תוצאה של נדר להשם כל הפסל הזה. וקיצור, הכל פה זה מתוך רצון לעבוד את השם. והיינו, דיברנו על זה, עד כמה זה מפתיע וחריג וחריף, הדבר הזה של המחלוקת במסכת שבועות, האם השמות שכתובים פה בפרשת מיכה, הם נמחקים או לא? כלומר, האם באמת דובר פה בשמות אלוקיים, או שבעצם זה הטיה, זה עיוות של הדרך לעבוד את השם, אלא זה בעצם שמות נמחקים. אבל מכל זה רואים, איך שמדובר בניסיון לעבוד את השם, דיברנו על, הבאנו את הכוזרי בהקשר הזה, ועוד. היינו באמצע העבודה, הבירור של למה בעצם חטא העגל, כלומר, למה בעצם ישראל מרוכזים בעבודת העגל, ומה המהות שלה. בסדר, אז הבנו, יש פה רצון לעבוד את השם, יש פה רצון לעבוד את השם, אבל מה הרציונל? כלומר, למה דווקא ככה? למה עם צורה, ולמה דווקא בצורה של עגל, ולמה דווקא בתקופות האלה? אז נחזור שוב על המקורות שראינו פעם שעברה ונמשיך. נשמח שנבדיל בין המקורות עצמם לבין, נגיד כל הזמן, לאט לאט מה שאני מבין בהם ולאן הדברים מתאים, אבל יש פה מבחינתי הרבה עיבוד שלי, אז אני אשמח שפשוט תפרידו ויש את המקורות עצמם ותבינו אותם. כהבנתכם, וכן אני אגיד איך להם להבנתי את דברים יותר. אני אתחיל את פעם בנקודה שלא דיברנו פעם שעברה, וזה שבט אפרים והלוויים באותה תקופה. אם ניקח את כל התקופה הראשונה של ישראל בארץ, למעשה מאז הכניסה לארץ ועד ימי המלוכה, אז בעצם התקופה הזאת מתחילה בהר אפרים, מסתיימת בהר אפרים. מתחילה יהושע בשבט אפרים, מסתיימת באלקנה. ולאורך כל התקופה הזאת, המשכן נמצא בשילו באפרים. אז אפשר, עכשיו, אנחנו מוצאים שיש פה ניגוד, ואל מול אלקנה בהר אפרים, או יהושע ואלקנה, שבעצם יוצאים מאפרים, יש את מיכה, שגם הוא מהר אפרים, עוד מעט נביא מהמדרשים שבעצם מנגידים. יש את מיכה ואת הפסל שהוא עושה כנגד משכן שילו, שחזל אומרים שהשן שלהם היה מתערבב אחד בשני. אבל לא רק הוא, יש שני לוויים שהם בעצם מהר אפרים, והם דוחפים לצאת מהר אפרים. וזה הלוי פרשת פסל מיכה והלוי פרשת פילגש בגבעה. אז נתחיל מזה שמשכן שילה נקרא בתהילים אוהל יוסף. כלומר, זה איזושהי עבודת השם, איזושהי מרכזיות בעבודת השם של יוסף. וזה חשוב שנזכור את הדבר הזה, כי כמו שהתחלנו לראות פעם שעברה, כל עניין של העגל זה בעצם המון המון ניסיון של עבודה להשם, שהופכת לעבודה לא נכונה להשם, בדרך של שבט יוסף. מה שאני רוצה שכאילו, כרקע שוב פעם, לגישה מחדש לחטא העגל, שנזכור את הדומיננטיות של אפרים בהנהגה, ולא רק בהנהגה, אלא גם בקודש, במשכן. משכן הוא אוהל יוסף. אז באמת בסוף התקופה, מה שעתיד לקרות זה שאלקנה מהר אפרים יבוא וירכז את עם ישראל בשילו, ייתע את הבן שלו שם להיות במשכן בעצם לאורך ימים, מה שחנה תקדיש את הבן שלה, ומתוך ההתמקדות הזאת במשכן שילו תצמח המלוכה. אבל כנגד זה, כמו שהתחלנו לומר, מופיע איש מהר אפרים שמו מיכאי הוא, והוא בשעת היעדר ההנהגה הזאת של המרכזית של תקופת השופטים, הוא בעצם מטה את ישראל במשכן שלו. הוא, כמו שחזל אומרים, הוא עוסק בהכנסת אורחים, אבל במקום משכן שלו, מקום אחר בהר אפרים. ובסוף, הפסל שהוא עושה נודד מהר אפרים, עם הלוי הזה שבעצם השתכן בהר אפרים, אבל יוצא הלאה אל דן, אל הצפון. כלומר, יש פה בעצם יציאה מהר אפרים מול הפוך, יציאה מהמשכן, כלומר, מול מה שאלקנה עושה, שלמקד את כל העם, להחזיר את כל העם למשכן. על הדבר הזה שהטובה והרעה הופיעו באותה תקופה מאותו מקום, מהר אפרים, יש כמה מפרשים, וגם מהלוויים וזה, יש כמה מפרשים שעמדו, כמה מדרשים ומפרשים. אז אני אתחיל ממדרש, לויקרא רבה למד ב', יש פה מדרש שהמילים שלו לא לגמרי ברורות, אבל אני אקרא. ללמדך שאפילו רעה שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם, בחוכמה הוא מביאה. כלומר, גם אם יש רעה, הוא מביא אותה בחוכמה. ואתיה, כי ההידי אמר יש לקיש, כלומר, יש עוד מאמר בכיוון הזה, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. הרי יש פה עירוב בין הקורבנות לשם שמיים, העולה, בין הקורבנות שהיינו רוצים שהם לא יהיו, החטאת. כל כך למה? כדי שלא יתפרסמו החטאים. אז יש פה עירוב באותו מקום בין החטאים לבין המעלות של העולה. אמר יש לקיש כהמשך לזה, מזכירים ומניחים, מזכירים ומשחקים. כלומר, עכשיו יש פה כל מיני צמדים שאחד מהם מזכירים ומניחים, שהוא לטובה, ואחד מזכירים ומשחקים. אם אני אבין נכון, מזכירים ומשחקים, הכוונה דווקא עצובים פה, או לועגים, לא יודע בדיוק, אבל עוד מעט נראה שכל מה שמביאים פה מזכירים ומשחקים, הכוונה שזה לא טוב. מזכירים ומשחקים ומניחים בצלל בן אורי בן חור. מזכירים ומשחקים ענן בן כרמי בן זרחי. כלומר, יש פה שניים משבט יהודה, אחד בצלל ואחד אחן. ככה יש פה כמה זוגות. אחר כך דוד בן איש אפרתי, מזכירים ומניחים. ירובעם בנבט אפרתי, מזכירים ומשחקים. אחר כך, הזוג של ענייננו, מזכירים ומניחים, והיא איש אחד מן רמתיים, שמי זה? אלקנה. מזכירים ומשחקים, והיא איש אחד מהר אפרים, ושמו מיכאי. אז חז"ל אומרים, יש תופעה כזאת שהשם מצמיח את הטובה והרעה מאותו מקום. אני מתלבט, יכול להיות שכוונת המדרש שמזכירים ומשחקים, שבאמת שמחים, זה אולי כל כוונת המדרש פה, שבאמת יש שמחה, שהרעה הופיעה דווקא שם, ובעצם היה לה תיקון. יכול להיות שזה הכוונה, שדוד בן איש אפרתי, הוא חיפר על ירובעם בן איש אפרתי, ולכן הרעה לא הצליחה להיות רעה בעצם. זה שאומר מההתחלה, שהשם מביא את הרעה לעולם מחוכמה. חורה זה הכוונה פה. יש עוד מדרשים כאלה שמשווים בין אלקנה למיכה. לא נקרא אותם עכשיו. ויחד עם האנשים מהר אפרים, מגיעים גם הלוויים מהר אפרים. אני קורא רלב"ג, בתחילת ספר שמואל, גם רש"י שם עוד מעט נראה. בתחילת ספר שמואל אומר רלב"ג, הנה שמח זה הסיפור, לשני הסיפורים הקודמים, כלומר אלקנה לפסל מיכה ולגש בגבעה, כי בכל אחד מהסיפורים מהם היה מה שהגיע מהקלקול בסבת לוי שהיה גר בהר אפרים. כי הנער הלוי היה גר בבית מיכה שהיה בהר אפרים, והאיש הלוי בעל הפילגש גם כן היה גר בהר אפרים. אז חוץ מהנושא של הר אפרים שהוא עכשיו יש רעה מול טובה, מיכה מול אלקנה. אז יש ספציפית לוויים מתוך הר אפרים, שפה אלקנה בתור לוי עומד מול שני הלוויים שהיו בעייתיים. גם אברבנאל עומד על זה קצת יותר בעריכות. נקרא ממש משפט מדבריו, הנה מאנשי הר אפרים ובית לחם ועל ידי לוי נמשכו שתיים רעות באומתנו. אחת לחיי הנפש בפסל מיכה ואחת לחיים הגופיים. ואז הוא אומר שבשמואל כתוב האיש אחד מהר אפרים, כדי שלא נחרף הלוויים ולא נקלל הר אפרים שממנו יצא רעה לישראל, אחרי שמשם גם כן ציווה השם את הברכה. יש לנו פה תקופה מיוחדת, אמרנו, אר אפרים הוא, במובן הזה הוא מרכזי, פותח את התקופה ביהושע, מסיים את התקופה אצל אלקנה, וסביבו, והלוויים שבו, ואולי ננסה תוך כדי להבין הלוויים, כלומר, האמונים פה על עבודת השם ועל רוממות עם ישראל, בהם ספציפית הופיע הבעיה, ואחר כך התיקון באלקנה. וגם הרד"ק ככה בתחילת שמואל, אחרתי שגם רש"י, אבל בינתיים אני לא רואה את זה. בסדר. שוב, לפני שנחזור לחטא העגל, זה יעזור לנו כדי להבין אחר כך מה שנראה בחטא העגל, לכן אני עושה שוב את ההקדמה הזאת. בואו נעיין שנייה בקשר בין הלוויים שמדוברים פה, ספציפית בפסל מיכה, הלוי בפסל מיכה לבין הר אפרים. רגע, התנ"ך לא אוהב את זה פה, תנ"ך רעי. כתוב שהמשלחת הראשונה מאפרים, בואו נפתח רגע אצלנו פרק י' ז', המשלחת הראשונה מאפרים, הם עברו, ולמה בעצם הם התעכבו בבית של מיכה? כתוב, בפרק י' ח' כבר, פסוק ג', המה עם בית מיכה, והמה הכירו את כל הנער הלוי ויסורו שם, ואמרו לו מי הביאך לו. כלומר, יש פה משהו שנראה ממש אקראי. יש פה משלחת של כמה אנשים עידן, חמישה אנשים, וכשהם עוברים הם פתאום מזהים מישהו שהם מכירים, ומי זה הלוי הזה, בסופו של דבר זה יקרה, שאת הלוי הזה הם מאוד מאוד יאמצו לחיקם שם עידן ויקחו אותו צפון. מאיפה הם הכירו אותו? מאיפה הם הכירו אותו? מה, סתם יצא להם פעם להיפגש? אז, מה? מה זה מהאזור? כן, מה זה, כאילו, יש לך פה אר אפרים ויש לך עדן, שהם באו מ... כאילו, זה... עמלבי אומר ככה, וזה מאוד מאוד מסתבר. הוא אומר, רגע, בוא נראה. הרי הלוויים התחלקו בכל הארץ. בספר יהושע כתוב, הפלגים השונים של הלוויים, מאיפה הם קיבלו נחלה. הלוי הזה היה מדובר פה. מאיזה פלג הוא בלוי? קהת. מי אמר קהת? מי אמר לנו?
משה.
יפה. אם הוא נכד של משה, שהוא שבועל בן גרשום, בן יונתן בן גרשום, בן משה, משה הוא בן אמרם, בן יצהר בן קהת, אז מדובר פה על לוי מקהת. איפה היו הרי הלוויים של קהת? תשובה ממש יפה. אצל דן ואצל אפרים. כלומר, פתאום מתברר, מתחיל להיות ברור המסלול שהלוי הזה עושה, עוד לא לגמרי, עוד מעט נראה, אבל הלוי הזה, אומר המלבים, הוא במקור מדן. וזה פשט הפסוק, שהם הכירו אותו. הוא במקור מדן, הוא שייך אליהם, הוא גר אצלם. אלא מה? שלא היה לו טוב. למה לא היה לו טוב? טוב, זה כבר די ברור לומר, כי דן כל הנושא פה שלדן אין החלה, לדן יש מצוקה, אז מן הסתם הראשונים ששותפים במצוקה הזאת, זה בעצם התוספים, הלוויים שבשבט דן. אז בעצם הוא הלך שוטט, לא היה לו מקום, הגיע לאפרים, וגם הם הלכו לשם, שוטטו והגיעו לאותו מקום, למיכה שהיה מכניס אורחים, צורך העניין, וככה הם הכירו אותו. במילה גם זה הסיבה למה הם בסוף לקחו אותו אליהם, כי זה הלוי שלהם במקור. הם בעצם קצת אולי טוענים שמיכה גנב להם את הלוי, ולא שהם גונבים את הלוי למיכה.
מה
אתה מבית לך? זה מה שאתה שואל אותנו, זו שאלה ממש טובה. מה שכתוב פה שהלוי הזה בא, לא כתוב שהוא בא מדן לאפרים. כתוב, אני קורא י' ז' ז', והיא נער מבית לחם יהודה, משפחת יהודה, והוא לוי והוא גר שם. יש פה ממש, הוא משם והוא גר שם. ואלך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא, ויבוא אפרים אל בית מיכה. נו, אז איך אפשר להסביר למה הוא עשה בבית לחם ולמה הוא יצא משם? עכשיו אני רוצה להגיד תיאוריה, לא מצאתי אותה, אבל נראה לי שהיא נכונה. בואו נחזור לאותו מבט. מי מהלוויים קיבל נחלה בשבט יהודה? התשובה היא גם בני קהת, אבל לא סתם בני קהת, בני קהת הכהנים. כלומר, המסלול פה הוא מאוד מיוחד. הלוי הזה, שהוא צאצא של משה, כשהוא נדד מדן, הוא לא הלך לאפרים, לאחים שלו, הלך קודם כל לאחים אחרים שלו, אלא כהנים בשבט יהודה. למה? למה דווקא אליהם, לדעתכם?
בני
אמרם. מה?
זה אותה משפחה, זה בני אמרם. יש קהת, אחר כך אמרם, למה ללכת לבני קהת?
אבל הוא עצמו לא מבני אמרם, הפוך.
כן.
הוא לא כהן.
משה
בן אמרם. בסדר, לא, לא, התכוונתי. לא, לא, נכון. הוא לא בבני אהרון. שם, הכהנים שגרים שם הם בבני אהרון.
אבל זה יותר קרבה.
יפה, אז אתה אומר, יכול להיות שבני אמרם קיבלו, יש משמעות כזאת, שבני אמרם קיבלו בדן, ובני קורח, כמו נגיד, אנחנו יודעים שקיבלו באפרים, כי שם זה אלקנה ושמואל. יכול להיות ששאר בני אמרם הכהנים, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. הלוי הזה הרי הופך לכהן, מנסה להפוך לכהן. אנחנו נדבר בחצי השני של השיעור היום, על כל המהלך של שמואל בן גרשום, על כל המעברים שהוא עשה. הלוי שהופך לכהן הלך קודם כל לאחיו הכהנים. וכשמשהו שם, אתה יודע, לא הסתדר, אולי לא קיבלו אותו שם, לא יודע בדיוק, עכשיו אני אומר, סתם תיאוריה שלי שלא מצאתי לסימוכים. אז הוא הולך לאפרים ומוצא שם באמת מקום להיות כהן. אולי. אולי, כמו שאתם אומרים. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. מה ההיסטוריה של שבועל בן גרשום, מאין הוא בא ולאן הוא הולך, זה מאוד מעניין. מה?
מה יש לזה בית
ספר
דווקא? זה
עיר כהנים? כן. רגע, אני... לא, לא. בית לחם זה לא עיר כהנים. כן, אני לא יודע להגיד באמת במובן הזה למה הוא גרה בית לחם עצמה. כן, רק אמרתי למה הוא חיפש בתור לוי באזור יהודה, אולי, אולי לא. הביטוי
גם גר שם, בתור משהו שהוא לא קבוע, זה לא נולד שם.
כן, לצד שני יש אולי גם קצת משמעות שהוא שכן קבוע, שאתה לא יודע.
הוא משפחת יהודה?
לא, הוא לא משפחת יהודה, הוא לוי.
הוא
משפחת יהודה, נעמי בדרך
יהודה,
משפחת
יהודה, והוא לוי.
נעמי... בית לחם. כן, לא, בית
לחם
משפחת יהודה.
לכם
בסדר. טוב, אז בואו נחזור מהמבט שראינו עד עכשיו, שנסכם אותו בזה שיש פה התמקדות באזור אפרים והתמקדות במשכן. האם המשכן, האם להתמקד במשכן באפרים, אלקנה ושמואל, או דווקא לצאת ממנו, כמו שקורה עם הלוי פה. מתוך זה עכשיו נחזור לעניין עבודת העגל ועבודת העגל כעבודה של שבט אפרים. אז נחזור בקצרה על מה שאמרנו פעם שעברה ונמשיך משם. הנושא שלנו עכשיו זה שוב, למה דווקא העגל ומה מטה את בני ישראל למה הם חושבים ככה, באיזה אופן הם חושבים דרך העגל לעבוד את השם. אז ראינו מדרש בראשית רבתי שכל חטא העגל, זה כמה מקומות דברי חז"ל, שכל חטא העגל התחיל באיזשהו שם שהוא היה בהקשר של ארונו של יוסף, ובעצם אותו טס שאלת הארון של יוסף, שאז אמרו עלה שור, עלה שור, ובאמת ארונו של יוסף שנמשל לשור עלה, אז אחר כך אותו טס ממנו יצא העגל. אז כלומר לפי חז"ל הם מזהים את השאלה למה דווקא עגל, וההכוונה היא אל השור של יוסף. ובאמת, זה מאוד מסביר ככה, מאוד מותאם, לרוב עם שגם הוא מאפרים וגם הוא עושה שני עגלי זהב, ומשחזר את חיית העגל, ואומר, הנה אלוהיך ישראל אשר אלוך אומר את מצרים. יש מקום מאוד גדול לתמוע איך רוב עם באופן מודע משחזר את מה שהתורה כל כך צועקת נגדו, אבל זה חלק מה שאנחנו מבינים, שאין פה עבודה זרה, אלא רצון להגיד, יש פה דרך אחרת לעבוד את השם. בהמשך של זה ראינו את האלשך, אני אקרא אותו, אי אפשר, סליחה, הוא אומר ככה, כי הם הידעו כי יוסף נקרא שור, וראו שבתיתם המצרים לקחו את עצמות יוסף, כי זכותו היה לעזר למה לצאת, ואתה ראו שבהשליך הזהב יצא העגל, מצאו פתחון פה לומר, כי כוח שור העליון הוא העושה הכל. כלומר, יש פה איזושהי העלהה של יוסף, והבנה שיש לו כוחות, בכוחו יצאו ממצרים, אז גם בכוחו תקרב אל השם. נוסיף לזה מספר מעשה השם, כל זה דברים שראינו פעם שעברה, אני קורא את זה שוב. אז הוא אומר שהרי לשבטים היה טס, לשבטים, כל שבט היה טס, שהוא היה הסמל של השבט, הוא היה מבטא של המהות של השבט, הטס של יוסף היה שור. והוא אומר ש כל המכשול התחיל מזה שמיכה היה משבט יוסף, והוא רצה בעצם דרך המהות של השבט, הטס הזה, לעבוד את השם. הוא אומר שגזר עליהם בעקבות זה, שלא ינהגו עוד המנהג הזה להיות להם סימנים, זה ארי וזה שור וזה נחש, כדי שלא יבואו לידי עבודה זרה. אז יש פה כבר משהו שעוד יותר מכווין אותנו, שאומר, יש פה עירוב או קישור או רצון לחיבור בין הכוח של השבט, אפשר לקרוא לזה אולי הלאומיות של השבט רק, כרגע זה מאובן שבטי, לבין עבודת השם. כלומר, הכוח הגדול הוא נמצא דרך השבט שלנו, דרכו נגיע אל השם. קצת מזכיר מה שקרה עם האפוד של גדעון, שבעצם מה שלכתחילה הוא טוב ונכון, אבל הפך לעבודה זרה. מה?
יש מובן באמת שכל שבט יש לו דרך לעבודת השם.
נכון, כן, כן, בעצם יש לו את זה אומר, נכון. רק השאלה מאיפה זה נובע, האם בעצם השבט מקבל מלמעלה את עבודת השם, או שהוא מנסה לצעוד אל עבודת השם, אל עבודה כמו שהוא מבין, דרך מה שהוא. אבל זה שני כיוונים הפוכים. אז אם אני שנייה אעשה לחדד, כל עבודה זרה מחפשת איזשהו כוח גדול להתעלות בו ולהגיד שהוא עושה הכל. פה אמרנו שזה לא עבודה זרה רגילה, אבל כן יש פה רצון להתעלות בכוח הגדול שנמצא איפה? בנו עצמנו, בשבט יוסף. ופה אני מוסיף את דברי אברבנאל, שגם אותם ראינו פעם שעברה, שהוא אומר שהגלים של ירובעם, הוא לא טען שהם עצמם העבודה זרה, אלא הם סימן למלכותו, כמו שני עמודים שעשה שלמה בבית המקדש. כלומר, יש פה ממש איזושהי סמיכות כזאת, בואו אל העגלים שלי, תראו את גודל מלכותי, גודל מלכות אפרים, ומה המסקנה, איך זה מוביל לעבודת השם? אז זה מאוד יפה, עכשיו אברבנאל אומר, אני קורא אותו שוב מה שקראנו פעם שעברה, והיה עגל בפתח הבית שעשה למקדש ולזה, וחתה בא לבית המקדש, האלטרנטיבי, אתה תראה קודם כל את הגודל של שבט יוסף, נו, ואיך זה, איך זה קשור לבית המקדש, לעבודה, לעבודה. ומה שאמר, הנה אלוהיך ישראל, לא על העגלים, אלא שאין השם רק בירושלים על הקרובים, אלא הוא בכל מקום. כלומר, דרך הגדלות, או הכוח, או העוצמות שמופיעות בשבט יוסף, אתה תחווה את הרוחניות כבר, אתה יודע, עוצמות רוחניות וגדולות, ובעצם הכוח של עם ישראל, אפשר להגיד, אפרים אותו. מרכז ישראל, ומשם אתה תראה שאתה יכול מכל מקום להגיע אל השם. אז אני אומר, בהקשר של מה שאמרנו קודם, שיש פה בכל התקופה הזאת יש בעצם אפרים נמצא בראש ובסוף, והמשכן נמצא באפרים, ועכשיו הנידון הוא מה עבודת עצם ששבט אפרים. יש פה איזשהו קו של השור, העגל, השור של יוסף, שבעצם ניסיון לעבוד את השם דרך הכוח שנמצא בנו. לא השם אומר לנו מה לעשות, אנחנו מתבטלים לרצונו, אלא בנו יש אלוקות, בנו יש כוח שמופיע במיוחד באפרים ודרכו נעבוד את השם. בכל מקום. ממילא אין את המקום אשר יבחר השם, מקום ששם השם בוחר השעות שכינתו, אלא כל מקום שיש אותנו, שבט אפרים, משם נעבוד את השם. במובן הזה, אז מפה הגענו גם, כאילו, קישרנו לזה את מה שראינו שהזוהר אומר, ש... אני פשוט אקרא את דבריו בלי להוסיף מילים. אמר ירובעם, אני יודע ודאי שצד הקדושה אינו שורה אלא בלב כל העולם, וזהו ירושלים. אני יכול להמשיך צד הקדושה קדושה כאן. אני רוצה להיות קדוש גם פה בהר אפרים, ואין לי דרך, אלא רק בירושלים. כנראה הכוונה פה שילה, לא יודע. מה אעשה? מיד ויבעץ המלך ויעש הגלים, לקח עצה רעה, אמר, הרי עשית רעך נמשכת מיד לכל מקום. כל שכן בארץ הזאת, אבל אינם יכולים להתלבש, אלא בצורת שור. אז פה השור הוא בעצם מין קיצור דרך. שוב פעם, השם בחר איפה להשרות שכינתו, אבל יש לנו דרך להביא את הכוחות הרוחניים אלינו, איפה שאנחנו. ולפי זה, אז כבר מתחיל להתבהר שמה שכתוב, שכל ימי, כל היות בית אלוהים בשילו, אז היה, אז המשיכה עבודת העגל הזאת של הלוי ובניו. כשבעצם יש פה זה מול זה, מקום אשר השם בחר, עד התחליף שאמור להיות במקומו, כאשר שילה נחרב, והבמות, שוב פעם מותרות, כלומר, איפה שאתה רוצה להתקרב אל השם, אז העגל גם כן הופך להיות מיותר ואיכשהו מתבטל. עכשיו, ראינו בהקשר הזה, לא ישיר דווקא קשור לזה, אבל לעיקרון, שהמלבים אומר, למה עשו דווקא תבנית עגל? שציור העגל מורה חופשיות. להגיד להם שהם חופשיים מכל עבודה. אז אני עוד לא יודע למה, אני אציע בהמשך למה, אבל המלבים אומר את זה כאקסיומה, שתבנית העגל מורה חופשיות, אולי מבחינת הבהמיות, הרצון החופשי, אבל לא יודע למה דווקא עגל, לא יודע. אז זה מה שראינו עד עכשיו, שבעצם יש פה איזשהו רצון לעבוד את השם לא על פי מה שהשם מתווה, אלא בתוך הכוחות הרוחניים שאנחנו מוצאים בקרבנו, בחופשיות בכל מקום. מפה נעלה קומה למה שעוד לא, מה שעוד לא ראינו, ואני חושב שזה מאוד מאוד יעזור לנו, ושוב, אני כל פעם אקרא את המקורות, אני אגיד מה שאני מבין, ברור לי שאני המון לא מבין, לכן נפריד. תראו את זה כסברות בלבד. יש הרבה בחז"ל ובמפרשים שאומרים שהסיבה לעשות דווקא עגל זה בגלל שיש עגל במרכבה. כלומר, אם אתה מחפש את הדרכים לעבוד את השם, אחד מהחזונות הכי מרכזיים של כתוב, ששם נראתה דמות כבוד השם, זה ביחזקאל. ושם כתוב באמת עגל. לא רק שור. עגל, שור. עוד מעט נדבר איפה כתוב שם. אבל שם יש שור. עד עכשיו בעצם מה שאמרנו, שור יוסף, או שור מסמל את החופשיות. ועגל, הוא אמר, אבל... אבל למה דווקא עגל? אז בעצם יש מקום גדול לומר, וכך חז"ל אומרים, שלך ליחזקאל. לך ביחזקאל, תראה מה התפקיד שם של השור והעגל במרכבה, ותבין למה נצמדו לעגל. אז מה, למה דווקא עגל? בוא נקרא, ילקוט ראובני, כי תיסה. מיכה העלה צורה הזאת, כלומר צורה של עגל, כי הים מסתכל בצפיות המרכבה, כשעברו הים, ושם הלב, ונטל מן האפר אשר תחת מערכת השור, והניח אצלו עד בו העת. הוא ראה שם שור במרכבה, הרי במרכבה יש ארבע חיות. אחד בדמות שור, אחד בדמות אריה, אחד בדמות אדם, ואחד בדמות נשר. בדיוק. אז הוא ראה את השור, נטל אפר שאיכשהו מתחתיו. עכשיו, והניח אצלו עד בו העת. עכשיו הוא אומר, מה היתרון בשור משאר החיות של המרכבה? וזה נוח להיברות יותר מאדם והרי ונשר. מפני שהיה ראשון לבריאה. כי תחילת כל הבריאות נבריאו ארץ, והתהום יוצא ככף רגל עגל, ושר התהום דומה לעגל. לא מבין מה הוא אומר פה. אבל הוא אומר ש... מזכיר כבר ממש את מה שעמל בי, מה שהזוהר ומה ש... הברבנל אומרים שיש פה קיצור דרך. הכי קל, אם אנחנו רוצים להתעלות במרכבה, המרכבה כדרך אל השם, כלומר, המרכבה, יחזקאל רואה אותה בתור מה, שאם תבין אותה, תגיע בסוף אל מה שמעלה הדמות כבוד השם. אז... אומר הלקוט ראובני, מכל החיות הכי זמינה, נקרא לזה בשפה שימנו, זה העגל. למה? אומר פה מושגים שאני לא מבין, אבל שכל דרך הבריאה היא, שכל העולם בהתחלה נוצר ככף רגל עגל. בסדר? זה מה שכתוב, זה מה שקראתי. עכשיו, יש פה משהו במרכבה עצמה, שהוא בעצם, ממש בפשט המרכבה, אם אפשר להגיד מילה כזאת, בפשט המרכבה, אבל בפשט המרכבה רואים את המקום המאוד חשוב של העגל. בואו נראה, אני אתחיל שנייה דווקא מהסוף. בפעם השנייה שיחזקאל רואה את המרכבה, זה שם בפרק י' א', אז במקום שור, הוא רואה כרוב. כלומר, אם זה בהתחלה היה שור, אריה, נשר ואדם, אז אחר כך הוא רואה שור, לא, לא שור, כרוב, אריה, נשר ואדם. כלומר, השור התהפך לכרוב. על זה אנחנו נדבר עוד מעט. אבל חוץ מזה שאחת מהחיות היא שור, יש עוד תפקיד ליצור הזה במרכבה, ולא כשור, אלא כעגל. מה הוא? מה?
רגליים.
יפה. הרגליים של כל ארבעת החיות. אולי מחוברות לפי חלק מהפרשים, לפי הרבה מהפרשים בעצם. איכשהו מחוברות למטה, אי אפשר לצייר את זה, אבל זה מה שכתוב, שבעצם יש ארבע דמויות לחיות, אבל זה פניהם. אבל, שימו לב משהו מדהים. יש משהו משותף לכל ארבעת החיות, איזה מין תכונה, תבנית משותף לכל ארבעת החיות. והיא שהרגליים שלהם, שוב פעם, זה המקום הכי קרוב אלינו, הכי זמין, הכי נמוך, הוא ככף רגל עגל. כלומר, השור, יש לו אחיזה לא רק אחד מהחיות, אלא... הרגליים של כל החיות הם כעגל. אומר, נאמר במדרש אגדה בשמות, ויצר אותו בחרת. אתיך הזהב בקור ועשהו דמות שור. למה? לפי שהיו ישראל אומרים, עשה אותו כדמות מה שראינו ביום מתן תורה, כי ראו המלאכים שהיה רגליהם ככף צורת עגל שנראה, וכף רגליהם ככף רגל עגל. לפיכך שאלו דמות עגל. כלומר, מה שישראל חיפשו, את הרגליים, את הסד הכי נמוך, הכי תחתון של המרכבה. תן לנו לטפס אל השם. איך מטפסים? מתחילים מלמטה. אבל פה יש משהו מאוד 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 יפה וגדול, שבעצם, שוב אני אומר, להבנתי, לסברתי, עד כמה שאני מבין, מכניס אותנו פנימה. אני אקרא את אברבנאל. בהמשך בדבריו על ירובעם, והוא אומר ככה. סיפר שהמלך בעצמו העלה רק בבית אל, והכתיר שהיא עבודה המשובחת. והיה מכתיר להשם לפני העגלים שהם נגד מנשה ואפרים. בסדר? עכשיו, הוא אומר ככה, ועשה את העגלים כמו שעשה שלמה את מה? קודם אברבנאל אמר את העמודים, ועכשיו אומר משהו אחר. ועשה את העגלים כמו שעשה שלמה הקרובים, שהם גם כן מהמרכבה. וכמו שכנפי הקרובים פרוסות למעלה להוריד שפע, כן קרני העגלים. אומר אברבנאל ככה, ואני אעבד על פי מה שאני מבין את דבריו. אומר אברבנאל, רגע, כשהשם ציווה בית המקדש, הוא ציווה על צורות גשמיות, שפיזית עושים אותם מזהב, והם מקום השראת השכינה. שני קרובים. את הקרובים אנחנו מוצאים במעשה מרכבה. איפה? כמו שאמרתי קודם, במקום העגל. העגל, אחרי שהיה צריך לחפר על חטא העם, אומרים חז"ל, העגל התהפך לקרוב. כדי שלא יהיה קטגור חטא העגל, זה יהפוך לקרוב. שהוא הנכון, הראוי בבית השם. אז העגל או הקרוב, זאת בעצם השאלה. ועכשיו בואו נראה את זה שנייה בהקשר הכלל, שנייה, בהקשר הכלל מרכבתי. ראינו שהעגל, חוץ מזה שיש שור, אחת מחיות המרכבה, כל החיות ככף רגל עגל. בואו נזכיר עוד משהו. כל החיות הן קרובים. החיות הן בצורת קרובים עם כנפיים. כשהפנים שלהם הם שור נשר אריה אדם. ואחר כך קרוב נשר אריה אדם. אז יש בו בעצם מאבק על כלל המרכבה, כלומר מעבר, האם השור הוא או הקרוב ינצחו. כף הרגליים או הכנפיים. מה המקום של כף הרגליים מול הכנפיים? כף הרגליים הכי למטה, הכנפיים הכי למעלה. הכנפיים זה של קרוב כמו בקרובים. כף הרגל הכי למטה. בואו נקרא רגע מהר"ל שפחות את זה, לא, תדעו שלא המצאתי. אז אומר, יש פה כבר תמונה שהופכת להיות ממש בהירה. שוב, אני לא מבין פה מה אומר כל אחד, אבל אני כן יכול למקם ולהגיד מה יחזקאל אומר ומה רואים. יש שור, ההמתקה, התיקון של שור זה קרוב, זה רואים ביחזקאל. גם רואים שמבין ארבע החיות יש אדם שכנראה קרוב קשור אליו ושור, והשור הופך לקרוב, אבל יש את כללות המרכבה שהתחתית שלה, התחתית של החיות זה כעגל, והלמעלה של החיות זה הכנפה. עוד מדבר על זה קצת יותר. אומר המהר"ל ככה, שם גם בקיטיסא, כשהוא מסביר למה השם החליף את העגל במרכבה לקרוב, הוא אומר ככה, כאשר ביקש רחמים על השור הזה שלא יהיה נזכר העגל, כלומר יחזקאל ביקש רחמים, נהפך לו המראה לקרוב אשר הוא כולל כל ארבע החיות. והפך הפנים של שור לקרוב הצורה המשותפת כדי שלא ימצח את העגל. אז המהר"ל מזהה מה שקודם ראינו במדרש אגדה, שהעגל זה כלל כל החיות ולכן ישראל לזה התאבו, אומר המהר"ל, לא, הקרוב הוא כלל כל החיות. ואומר לנו אברבנאל, בואו נצרף את זה, שירובעם רוצה לעשות כנגד הקרובים בירושלים, שהם מושכים שפע מלמעלה עם הכנפיים, הוא עושה במקום זה עגלים, שהם ימשכו את השפע. ואז תוסיפו פה את כל הדרך קיצור שאמרנו. מה שהמלבי אומר שזה צורה חופשית, ושזה הטס של שבט יוסף, כלומר, זה הכוח שלנו שאנחנו מכירים, שמתוכנו, ממנו נעבוד את השם. והזוהר שאומר שזה הדרך הכי קלה להוריד את הסתרה אחת. והברבנאל שאומר שזה הדרך שבה השכינה נמצאת בכל מקום. אז שוב, אני אומר סברתי, כל הצירוף הזה הוא סברה שלי, אבל אני אומר, רואים פה בעצם שני דברים מתחברים. יש מרכבה שהיא בעצם אומרת מה מתחת השם, הכוחות של המציאות שהם מובילים אל השם. ויש, עכשיו אני רוצה טיפה יותר להבהיר את זה. שוב, איך שאני מבין. המרכבה, דיברנו על זה אז בחזקאל, אני אגיד את זה עכשיו בקצרה. על המרכבה שחזקאל היא מוזרה. כי יש בה שני מנועים. בדרך כלל המנוע של המרכבה, הכוח שלה, מה מקור הכוח? הרגליים של החיות, נכון? יש לך חיה, לא אכפת לי עכשיו איזה, היא מובילה אחרי את המרכבה וככה הולכים. אבל המרכבה יש משהו לא ברור, יש גם רגליים וגם כנפיים, מה מוביל? מפורש ביחזקאל שהרגליים הם בעצם לא המובילות, כי כתוב שם שכשינסו החיות אז ינסו האופנים אצלם, כלומר המרכבה הזאת בכלל לא מחויבת לרגליים, הכנפיים הם המניע העיקרי, וכשיש קול אז הכנפיים הם קודם כל שזזות. יש פה משהו מאוד מעניין, יש בעצם, אנחנו מתחילים אולי להבין למה זה זה מול זה. יש את המניע העליון, שמעבר למה שאנחנו משיגים, מעבר למה שאנחנו קוראים, כנפיים, לאדם אין כנפיים. ההבדל בין כרוב שהם בדמות אדם לפי חז"ל, הכרובים, יש כאן לבין אדם, שלכרובים יש כנפיים. בעצם מהאדם ולמעלה, אני חושב שם מושגים לא מדויקים, אבל אומר, האדם עם כנפיים. כרוב זה בעצם דמות אדם עם כנפיים. כלומר, אל מעבר לאנושי, אבל יש אל מתחת לאדם. הצד הנמוך באדם, על הרגליים שבו משותפות גם החיות, ופה זה מופיע עגל, לא יודע למה דווקא עגל. בהמשך אני אגיד סברה, אבל לא, כרגע אני לא יודע דווקא, למה דווקא עגל, אבל כן רואים את המקום שלו בתור רגלי המרכבה. ואז יש בעצם שאלה, האם אנחנו מגיעים אל הקדוש ברוך הוא דרך הרגליים, כלומר, מהמקום שאנחנו צועדים אנושי, או שזה חייב להיות מלמעלה למטה, על אנושי. הדרך של יחזקאל היא שכשהקדוש ברוך הוא אומר קול, הכנפיים מתחילות לזוז, ואז הכל זז בעקבותיהם, ואז בכלל האופנים הגלגלים, לא הרגליים והגלגלים בהתחלה כמו מרכבה רגילה. בסדר? אז זה, יש לנו בעצם הרגליים מול הקרובים. אז פה אפשר להגיד דרשות, ונראה, יש לי כל מיני סתם הסברות והשערות, אבל לא אכנס אליהם. מה? אז כרוב זה משהו שחז"ל אומרים, שהוא כרביה, שהוא בעצם אדם תינוק. יש לך אדם תינוק מול שור תינוק.
אבל יש גם משהו שהוא שור, כלומר, שהוא חורש.
מה זה חורש? לא יודעת.
שבת, קרא גדול. מי
חרב קרבי ברישה ועדה? לא יודע, אתה צודק. יש פה אולי גם איזשהו קשר.
יש
לך את הטיפולך. החרישה של שור מול החרישה של קור. לא יודע, לא יודע. שאלה, כאילו, הערה ממש יפה. אתה אומר, למה קוראים לך חרישה שהיא עוד בדרך כלל של שור, קוראים לה שם קור. לא יודע, שאלה, יש לך, לא יודע, ממש יפה.
אוקיי,
גם ההבדל בין אדם לתינוק. זה גם מסוכה, תראה, אם אתה מסתכל. אבל אני רוצה שנייה עכשיו לחזור מכל המעשה מרכבה האלה, אל משהו בסיסי בחטא העגל, שנראה כזה קצת איך זה עובד מולנו. ישראל, מתי הם חוטאים בעגל? הם חוטאים בעגל כשמשה הולך. וזה אני לא זוכר אם דיברנו פה, אבל אמרתי איזה כמה פעמים באריכות. השם עושה לעם ישראל ניסיון. וזה, נגיד, המשך חוכמה הוא הכי יחיד שאומר את זה שם, לאורך ספר דברים ולאורך חומש שמות, שהוא אומר, ישראל נתלו יותר מדי במשה. משה עשה הכל, כבר חשבו שמשה הוא יצור אלוקי, כלומר, הוא פשוט התערבב להם, הם לא הכירו הפרדה בין אלוקים לבין משה. משה, הוא הוציא אותם מצרים, הוא נתן להם את התורה, הם מילא הכל דרכו. השם עושה להם ניסיון, הם צריכים לרומם את האמונה אל מעבר לעוגן שלהם עד אז. משה יעלה להר, ואתם תחשבו שהוא כבר לא חזר למרות שהוא אמור, ואז נראה אם אתם יוצרים קשר ישיר איתי או לא. זה בעצם פשט פסוקים. כי השם אומר למשה, לך רד, כי שחט עמך אשר העלית לארץ מצרים. משה עונה לו, לא, לפני, לא ככה. משה עונה לו, נו. משה עונה לו ככה. ויחל משה, למה השם הכריע אותך לעמך אשר רוצה את ארץ מצרים? יש פה ויכוח, מי הוציא את עם ישראל מארץ מצרים? אז הבאנו את זה כל עם קורות, נזכיר את המשך חוכמה, שאומר שזה בעצם היה העניין. האם עם ישראל מסוגל לעבוד את השם בלי אמצעי? כי עד אז, משה רבנו, כמה שהוא עליון וכמה הוא שוביל את השם, את ישראל על השם, הוא עלול להתאפס כאמצעי. ממילא, מה שיוצא, שכל פעם שישראל מרגישים לבד, ואין להם מי שיוביל אותם הלאה, אל מעבר למדרגה שבה הם אוחזים. כמו שראינו שהשור זה הטס, זה הכוח שלנו. כשאין מי שוביל אותם מעבר, אז החשש הוא שהם ילכו מלמטה למעלה. עם העגל. העגל, באמת, התפקיד עכשיו ההיסטורי, כל עשינו חשבון, העגל מול קרובים, רגליים מול כנפיים, והביא אותנו לחרישה, אולי מחד צדיחה כלל, לא יודע לאן תביא אותנו עכשיו. אבל, באמת לא יודע. אבל, מה, אני אומר עכשיו, בתפקוד כאילו בפועל, של הראויים בפועל, עם ישראל הגיעו לחטא העגל כשהם הרגישו שהם צריכים להגיע אל השם לבד, שאין להם את משה, והם לא הכירו דרך אחרת ישירה. והשם בעצם טבע מהם, גם כשמשה לא איתם, להצליח להיות נאמנים בדיוק למה שהשם אמר. בגלל זה אחר כך הוא שולח את משה עוד 40 יום, התיקון, לכל י"ג מידות וזה, כשמשה עוד פעם 40 יום למעלה. אתה לא פוחד שישראל שוב פעם הגיעו לעגל שאתה לוקח שוב את משה 40 יום? אדרבה, המלך התחילה, זה היה התפקיד. שעם ישראל, כשמשה לא פה, לאורך טווח, הם עדיין דבקים בהשם ולא עושים את העגל. מה?
העגל היה בתוך העניין הזה של לעבוד את השם בני משה?
הם ניסו, אם אין משה, אז נמצא את האמצעי אחר. למצוא האמצעי אחר זה שם קוד עגל. כלומר, נגיד מהשפה שהייתי באשרנו, שהמרכבה קודם, שאנחנו נמצא את הדרך החופשית, המלבים, בכל מקום, אברבנל, של מלמטה למעלה, לעבוד את השם.
ומה היה מצופה מהם
שם? היה מצופה מהם שהם לא יצטרכו שום אמצעי. בלי אמצעי, נעבוד את השם. שמשה, אם משה הוא נתפס כאמצעי, אז כשמשה לא נמצא, נעבוד את השם. אני חושב שזה מאוד מסביר מה שדיברנו פעם שעברה, למה לפי המהלך שחזר מטבים לנו. חטא העגל, פסל מיכה, ירובעם, זה ממש בעצם כל פעם תקופה בלי המנהיגים הגדולים שהם כמשה ואהרון, אז מגיעים לחטא הזה של העגל. קראנו משה רבנו, משה הלך, עגל. חזר משה, בטל העגל, ועד יש משה ואהרון, אחר כך יהושע. יהושע מת, שופטים, מיכה, עד ימי שמואל. כתוב כל היותר מבית אלוקים משילו, בתחילת ימי שמואל, חרב משכן שילו. אז מגיע שמואל, שמואל כמשה ואהרון, אין חטא העגל. אחר כך דוד שלמה, מיד אחר כך, כשאין, שוב, את ההנהגה העליונה הזאת שמושכת את העם אל השם, והעם חושב שהוא לבד, צריך למצוא דרך לעבוד את השם, ירובעם, עגלים. בסדר? טוב, יש עוד דרך להסביר את חטא העגל, אני לא אכנס אליה. זה היה כדעת יצחק אומר שזה קשור למזל שור, אל מול כוח השה של מצרים, לא מבין את זה, לא קרא את זה, רק תדעו שזה קיים. אני רציתי להציע משהו שאני לא מצאתי למקור. לכן בקטע הזה אני באמת אומר, להבדיל בין כל המקורות שראינו הפירוש שאמרתי עד עכשיו, וגם למה שאני אגיד עכשיו שהוא ממש סברה. אבל אני המון זמן והמון פעמים ניסיתי לחשוב למה דווקא הגיל. כל מה שאמרנו עכשיו זה בעצם ראינו כישורים, שבעצם אתה מגיע כשמדובר על, ראינו הרבה מקורות וכישורים שמדובר על הצד התחתון של המרכבה, או הרצון שלנו להגיע אל השם דרך עצמנו זה יהיה עגל. אבל למה? למה בעצם זה עגל? למה בכלל שור ולמה עגל? כרגע, לפי מה שאמרנו עכשיו, אני לא מכיר שום תשובה. אז מן הסתם יש, אני אגיד מה אני מבין. להבנתי, הסיבה היא שעגל שור, תחיל משור, ששור הוא הקורבן הגבוה העליון ביותר שיש לעם ישראל. תקעו בחומש ויקרא, אם נכליל, סוגי הקורבנות, לא סוגי הקורבנות עולה חטאת שלמים, אלא סוגי הקורבנות הזנים הנקרבים. אז יש מלכה, עוף, צון ובקר. כל אחד מהם זה מעמד אחר של נפש, מה אתה עושה, מה אתה נותן, מה אתה מוסר. אני אגיד את זה ממש עכשיו בתמצית ורק על שור אני טיפה רחיד. מלכה, מה אתה מוסר מעולמך? תשובה, אוכל. נכון, במקום לאכול את זה, אני הולך ונותן מנחה להשם. עוף, מה יש בו יותר מאשר סתם אוכל? תשובה, שוב אני אומר עכשיו כאקסיומות, לא יודע אם זה, אבל עכשיו כאילו ככה נגיד את זה בקצרה. עוף, אתה מוסר לא רק זה, אתה מוסר חיות. עוף זה לא רק אוכל, אלא בעצם יש איזושהי מקבילה של החיים הבסיסיים ביותר, החיים המינימליים ביותר, את זה אתה מקריב להשם. שה, זה כבר לא רק אוכל. שה, אתה מוסר כבר משאב. כי זה לא רק בשר, אלא יש את הצמר שלו, יש את החלב שלו. זה בעצם, נקרא איזה, המקבילה להיום, מכשיר, מכונה. בשבילך, זה מקור לפרנסה. אתה בעצם מוסר לא רק את האוכל שלך, אלא את כל מה שמביא לך, את המסתור, את הבגד, את האור, את זה כבר מעבר למנחה או לאור.
מה הסיפור זה יותר
אמיתי? מה?
החיים זה לא יותר מהמחשב.
לא, המכשיר הזה גם, זה כולל את החיים פלוס, יש בזה גם את החיים. בסדר, אני אומר, לא יודע, צריך להסביר את זה, איך משהו יקרה לדבר על זה. מעל הכל, והקורבן, שהוא בעצם לא שכיח, זה השור. הקורבן, אפשר להגיד, סטנדרטים, אפשר לומר ככה, זה סה. בחטאת וזה, תמצא סה. באולי אפשר להקריב סה בשלמים, אבל שור, אין חטאת משור. יש, חטאות מיוחדות. וסתם ככה חטאת, זה ברמה מתחת, זה סה. שור בגדול הוא הגיע בדרך כלל במובנה, במקומות שהן רק קורבנות למעליות, לא אותם ככה. מה יש בשור, איזה מעמד נפש יותר מאשר סה? ואוף בזה, התשובה היא, הכוח. סה הוא משאב, הוא עוד לא כוח. שור הוא הקורבן הראשון שהוא בעצם גדול מהאדם. כלומר, יש בו כוח יותר ממה שהאדם עצמו מסוגל לעשות, האדם עצמו יכול לחרוש מכוח מסוים, השור הוא הרבה יותר יכול. אז יש בו גם את המשאב שאתה משתמש בקרניים שלו, בחלב שלו, אבל זה כבר יש ברמה קודם. להקריב שור זה כבר להקריב משהו שהוא גדול מאיתנו. וההצעה שלי היא לומר, שכמו, זה צריך ללמוד את זה, אבל התפקיד, המעמד המיוחד של הקוות שור, שזה סי כל הקורבנות, אין משהו גדול מזה. אין להקריב דינוזר, לא יודע משהו, כאילו, יש מה, כל האפיקי החיים, אפיקי הקיום והחיים שלנו, יש כל מיני סוגי אפיקי חיים, אנחנו מקריבים כל פעם משהו אחר מהם. אולי, 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 העגל קשור לזה, עכשיו, למה העגל ולא שור, מה אתם אומרים? כי סתם ככה שמקריבים שור, כשמקריבים קורבן, בן כמה הוא? מה? כן, בוא נגיד, הקורבן הוא תמיד יהיה שור צעיר. אז אולי בגלל זה עגל. כלומר, כי, נגיד, זה לא זוכר כבר מי, שפרשים אומרים שאז הוא בסיאו, סי כוחו, לא דווקא סי העוצמה שלו, אבל כאילו סי הרעננות והגדילה וכוח השור שלו זה כשהוא קטן. אז אולי נכון לומר, אחרי כל מה שראינו, שהעגל זה בעצם הדרך התחתונה לטפס אל השם, מלמטה למעלה. שבעצם, יש באמת נקודת חיבור אמיתית פה, שהשור הוא כשאנחנו מנסים להתעלות מסברתנו, על פינו, מה שאנחנו מסוגלים להבין, אז השור הוא הנקודה העליונה. ממנו ועלה אולי אפשר להגיד, בגלל זה מתחילה המרכבה, כלומר, לשיא הכוח האנושי, מה שאנחנו מסוגלים להביא להשם, מסברתנו, ומשם ועלה, אבל בעצם התחילה המרכבה, והניסיון, כשיש ניסיון, אין, אנחנו כאילו מרגישים עבודים, והשם לא אומר לנו מה לעשות, משה לא פה איתנו, אנחנו, ירובה מרגיש רחוק מהקרובים, יש ריחוק בעם ישראל מהמשכן, במקום זה אתה תמצא, חטא העגל, ריחה ירובעם, עגלים. עד כאן, שאני יודע לומר בנושא הזה. הערות, הערות, מה אמרת יונתן?
אולי גם כוח זה גם פוטנציאל, עגל יש לו יותר פוטנציאל של גדול, שהוא כבר סיין את העניין.
יכול להיות. טוב, אז נראה לי שרוצה שנסיים פה, כי הנושא הבא הוא במובנה ארוך. כן, אז פעם הבאה נעסוק ביונתן בן גרשום, מי הוא, מה הוא, לאן הוא הולך ומה מטרותיו.